פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
איך שאני אוהב את הפתיח הזה, ממש מוצלח שוקי. כן, כן, ערב טוב צופות וצופים יקרים, ותודה שאתם מצטרפים אלינו בתוכניתנו סוגרים שבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי רבם, רק ברדיו סול.
סול.
אנחנו מזכירים לכם שאנחנו בשידור חי, ואתם יכולים לצפות בנו ממש עכשיו, מכל מקום, באתר הרדיו ובדף הפייסבוק של רדיו סול. ערב טוב לך, ידידי שוקי אברהם.
ערב טוב, נפתלי.
כל המדינה שואלת, ישוחררו ביום שבת, לא ישוחררו, מה התחושות שלך?
האמת, אני דווקא הולך מכיוון אחר, אני לא חושב אם זה ישחררו, לא ישחררו. אוקיי? אני לא נמצא שם, אני נמצא במקום אחר, אני נמצא במקום שאני חושב שמדינת ישראל לא מדברת כמו מדינת ישראל. אוקיי? יפה.
באיזה שפה אנחנו צריכים לדבר?
אני אגיד לך באיזה שפה אנחנו צריכים לדבר. היום ראיתי את הנאום של שר הביטחון.
כן.
של ישראל כץ, ואז הוא אמר, אם הם לא ישוחררו, שערי הגיהנום ייפתחו.
הוא תרגם את...
הוא תרגם, תפסיקו לתרגם את האמריקאים.
כן.
אני אומר, מדינת ישראל, סליחה על המשפט, צריכה לגדל ביצים.
כן.
אנחנו צריכים להבהיר, רבותיי, אנחנו עושים הסכם. ההסכם הזה אומר, 1, 2, 3, 4. אין שטח אפור, אין שטח מת, אין כן מסכים, לא מסכים. יש קווים אדומים שלא עוברים. אתה ידעת שהיום הייתה תהלוכה מטר מהגדר?
לא.
אז היום הייתה תהלוכה מטר מהגדר, וצהל נמנע מלירות. חיילים מדווחים על זה שיורים ליד, חזרנו להתחלה. מדינת ישראל צריכה להבין, גם האנשים ש... תראה, אנחנו כולם רוצים את החטופים בבית. ואנחנו יודעים שהזמן הוא זמן שהוא דוחק, וראינו את המראות שהיה בשחרור האחרון, אבל הגיע הזמן שנפסיק להיות נחנחים. אנחנו למחים מדי, כי אנחנו כל הזמן חושבים מה... תראה, נשיא אמריקאי יש, מה שתעשה הוא יהיה בעדך. מה שתעשה? עכשיו, אני לא אומר לבוא ביום שבת ולהגיד, שחררתם רק שלושה ולא כמו שאמרו את כולם, בוא נפוצץ את העסקה. אבל אני אומר...
מה אתה אומר למשפחות?
שתראה, קשה. חלק מהחטופים אומרים, חלק מהמשפחות של החטופים אומרים שצריך לעשות עסקה ולהביא את כולם הביתה. כולם כולל כולם, כי שנינו יודעים טוב מאוד שעד שכל החטופים יחזרו הביתה, אנחנו נשלם הרבה, אם בכלל. אם בכלל. אוקיי?
ורדה.
אז לכן, אני בא ואומר דבר מאוד פשוט. אם הם ישחררו ביום שבת, הם ישחררו ביום שבת, אני צריך לתת פעימה שלי, אני מעכב אותה ביומיים. אני לא משחרר מאותו יום, אני מעכב את זה, אני אומר חבר'ה, מהיום ועל. עכשיו, אני גם יחליט לשנות את המשוואה.
איזה מנופי לחץ נשארו לנו?
לא נשארו. נכון, לא נשאר לנו מנופי לחץ, אבל הגיע הזמן.
אנחנו מסתמכים על האמריקאים שהם אלה שידברו בשמנו.
לא, ממש לא. לא, אני לא צריך. אתה לא צריך את האמריקאים שידברו בשמך. כי האמריקאים נתנו לך פס, אור ירוק, לעשות מה שאתה רוצה. מה שאתה צריך לעשות זה דבר מאוד פשוט. שחררו. על העונש הזה אני כובש חזרה את ציר פילדלפי, אני חוזר חזרה לציר נצרים, אני מתיישב שם. עכשיו בוא נתחיל לדבר הסכם מחדש, עכשיו בוא נתווכח על ההסכם. אני נכנס לדיר בעלך, הרי רוב הסיכויים, תראה, אין הרבה חיים מהחטופים, עם כל הצער ועם כל הכאב. אני לא מאמין, הם לא נתנו לך רשימה עד היום, קיבלת רשימה של 8 חטופים שהם לא בחיים. למה משפחת ביבס לא בתמונה? איפה הילדים שלה? אוקיי? למה אנחנו מקבלים את התכתיבים שלהם וחוזרים על הטעויות פעם אחר פעם אחר פעם?
כן.
זה באמת, בעיה. זה בעיה.
זאת בעיה.
כשזה אמרתי, מדינת ישראל צריכה לדבר בשפה שלה, צריכים לשים כללים.
כן.
הגיע הזמן שגם בימין וגם בשמאל ייכנסו לאיזשהו חדר, כל המנהיגים, כל הארבעה ראשי האופוזיציות, ייכנסו לחדר, יעשו קו אחד, יחליטו שזה הדרך שהולכים בצורה הזאת ובצורה הזאת, ושכולם ידברו ביחד.
כן, אני מסכים איתך, שוקי, שמצבנו...
על הפנים.
מניצחון מוחלט למשהו שלא מוגדר. אני לא יודע, אני לא יודע...
נכון, אני לא.
אני לא יודע איך לתאר את המצב שלנו.
תקשיב, שבת בערב, אחרי ששחררו את החטופים שבוע שעבר, אייזנקוט יוצא בהצהרה, במקום לגנות, במקום, המשפט הראשון שהוא היה צריך להגיד, אני מגנה איך שהם הגיעו. איך ש... ביבי השם, כי הוא יכל לעשות את זה לפני. נו, זה הפינה, זה הזמן. איפה אנחנו בתור עם? למה אנחנו לא יכולים להיות? כשקורה אסון, כולם מאוחדים. 5 דקות אחרי מתחילה הפוליטיקה? די.
זה נכון. זה מרתיח את הדם ו...
זה די. שבו בחדר, תפסיקו להרוג את העם. מי נהרס? אני, אתה, אבנר, המשפחות שלנו, המשפחות שלך, ומי נהרס?
מדברים שוב על גיוס מילואים, ומדברים על כוחות, ומדברים על עוצר יציאות, ומדברים על זה.
גייסו!
ומדברים על שערי הגיהנום, ומדברים על שערי גן עדן, ומדברים על זה.
תבין.
ובינתיים...
אין כלום.
אין
כלום. הם משחקים בנו. עכשיו, אם המשוואה היא פשוטה, קבענו, תראה בלבנון, צהל מפציץ, הורס, שובר, מחפש, כאילו זה משהו, חמאס, כפפות של משי. לא, לא, נגמר. אין הפרות. אתה מסתובב על הגדר, אני מעלה מטוס, אני מוריד את כל מי שיש שם. כי כל מי שנמצא על הגדר הוא לא אזרח תמים.
אין מצב שתושבי העוטף יחזרו לקיבוצים,
לא,
כשזאת הסיטואציה.
לא, ממש לא.
אבל,
ממש
כדי, לא. אבל כדי שנבין את זה יותר לעומק, בוא נדבר עם תושבת כפר עזה.
אני מצדיע לאנשים האלה.
ורדה גולדשטיין, ערב טוב לך.
ערב טוב.
ערב טוב.
את שמעת את הפתיח שלנו, ואני שואל את עצמי, שוקי אומר לי, שוקי שותפי לשידור וידידי אומר לי, שהסתובבו עזתים מטר מהגדר.
תהלוכה של ג'יפים.
תהלוכה של ג'יפים.
של טנדרים לבנים על הגדר.
אתם הרגשתם את זה? אתם חשים בזה? אתם, תחושת הביטחון, זה מחזק לכם את תחושת הביטחון? או שמה אנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה?
אני רוצה להגיד שאני לא יודעת למה אתה מתכוון, האם לפני השביעי באוקטובר או אחרי?
לא, לא, עכשיו, היום, 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 היום.
היום, אז אני לא כל כך מודעת למה שקרה היום, כי יום חמישי זה יום שאנחנו, זה היום שבו אנחנו עולים לבית הקברות בשפעים, ואנחנו על הדרכים מירוחמה לשפעים וחזרה. ועדיין לא...
תספרי לי על החוויה הזאת של לעלות לקבר, של מי אתם עולים?
הבן שלנו נדב, סליחה, הבן שלנו נדב ונכדתנו ים, ביתם הבכורה של נדב וכן נרצחו בשביעי באוקטובר בממד בביתם, וכן אגם גל וטל, כלתי ונכדה, נחטפו לרצועה, ושוחררו אחרי 51 ימים.
ורדה, אני רוצה שתשתפי אותנו בתחושות שלך, שאנחנו לא יודעים מה יהיה ביום שבת, אם כן ישוחררו או לא ישוחררו עוד 3 מהחטופים.
תראו, אני יכולה לשתף בזה שאני אגיד שאנחנו 51 יום חיינו בסימני שאלה מאוד גדולים, האם חן והילדים בחיים, ואם הם בחיים, האם הם ביחד, ואם הם ביחד, איפה הם נמצאים, מתחת לאדמה, מעל האדמה, הם כן אוכלים, לא אוכלים, 51 יום שזה היה נצח, פשוט נצח, בתוך כל הסיטואציה המוטרפת הזאת שאף אחד לא לימד אותנו ולא עברנו שום קורס הכשרה להיות פתאום הורים שכולים וסבים שכולים וחטופים, זה היה נורא, ואני לא יכולה לרגע להאמין שעברה שנה וארבעה חודשים ועדיין יש אנשים שנמצאים שם. שניים מהם הם בני קיבוץ כפר עזה, גלי וזיבי ברמן. וזה טירוף לא נורמלי, ושאתה רואה את שלושת החטופים שיצאו בשבת מהרכבים של החמאס, והנשימה נעתקת. אין לך אוויר, אתה אומר, רגע, זה לא יכול להיות. מה שאני רואה זה לא אמיתי. זה לא קשור, זה החזיר אותנו 70 שנה אחורה. זה באמת היה מראה נוראי, וכל יום שעובר ושהחטופים שלנו לא חוזרים, אז הם בסכנת חיים.
ועכשיו אנחנו שומעים שהם דורשים דרישות חדשות, הם קוראים לזה הומניטרי, ועוד כל מיני דברים.
קרוון הייתי אומר הומניטרי מאוד.
כן. עכשיו, מה היית אומרת לממשלת ישראל שנמצאת בסיטואציה של אי-וודאות, אם ללכת בכלל לשלב השני? לאן זה מוביל אותנו, ורדה?
זה באמת, זה מאוד מטלטל. מצד אחד, אני אומרת לעשות הכל, אבל הכל שכולם יחזרו. אחר כך נתחשבן. עם מי שאנחנו צריכים להתחשבן, אנחנו יודעים להתחשבן.
כן.
אנחנו עושים את זה
גם במחיר זה של לא. ריקון בתי הכלא בישראל. מלא על מלא.
מלא על מלא. אני לא רוצה אורון הרדים. אפילו לא אחד. אפילו לא אחד.
אז מה
או
קורה?
או לקבר ישראל או למשפחות.
ורדה, מה יקרה ביום שבת אם לא יהיה שחרור? מה צריכה לעשות מדינת ישראל אם בשבת אנחנו מחכים ב-12 והחמאס מחליט אני לא משחרר? מה אז עושים?
גם פה יש דילמה. ברגע שחיל האוויר מפגיז, אז אנחנו יכולים לשאר בנפשנו שאולי זה יגבה מחיר של חיי אדם.
לא, השאלה היא, אני לא מדבר על חיל האוויר שיפגיז. השאלה אם צהל צריך להיכנס חזרה, או להגיד, טוב, הייתה הפרה, בואו נתחנן, בואו נתרפס, ונעשה את זה ביום ראשון, שני, שלישי,
אורגי. אני חושב שצריך ללכת על הדרך של לתת עוד צ'אנס, ועוד צ'אנס, ועוד צ'אנס.
אתה יודע שהשביעי לאוקטובר נולד בגלל הצ'אנסים והצ'אנסים והצ'אנסים.
לא, בוא לא נערבב. אני חושב שיש לממשלה ולנו מחויבות להוציא אותה משם. עכשיו, הנשיא טראמפ דיבר על כולם, אנחנו צריכים לתרגם את זה, ויכול להיות שוורדה צודקת בגישתה, כולם, תמורת כולם.
בסדר, אני גם מסכים, אנחנו דיברנו על זה.
תראו, מדינת ישראל בשביל אוקטובר הזכירה את תושבי מדינת ישראל. הזכירה. והיא חייבת לנו בדין היום לעשות תיקון. והתיקון הזה מעבר לזה שצריכה להיות כאן הבטחה מאוד מדויקת שהמצב הביטחוני הקודם והיהירות שהכל בסדר לא יחזור על עצמו, ושנהיה בטוחים מספיק בשביל להגיד שהיום שאני התחלתי לבנות את הבית החדש שלי באותו מקום שבו ביתי נשרף, ושאני אוכל לחזור הביתה, אז אני צריכה להיות בטוחה שחוויה כזאת יותר, חוויה במרכאות, לא תחזור.
ורדה, תחזירי אותנו לרגע לשבעה באוקטובר, אם תוכלי לשתף אותנו, איפה היית?
למשפחה שלי קראו בתוך כל האסון הגדול הזה שלושה ניסים. הנס הראשון היה שאני ובעלי ועוד 33 אנשים, חברים שלי מקיבוץ כפר עזה, היינו בטיול ותיקים בבולגריה, והאזעקות והצבע האדום בטלפונים תפסו אותנו כשהיינו שם. לא היינו בארץ, וכך קראנו לעצמנו אוטובוס הניצולים.
יאללה.
ו-33 אנשים מתוך 1,000 נפשות בכפר עזה, באותה עת ניצלו מהתופת. אז זה הנס הראשון. הנס השני היה שהחתן שלי, ומשפחתו שגרים בכפר עזה, עלה לקומה שנייה, כשהתחיל הטירוף של הצבע האדום, כדי להעיר את הבנות שישנות למעלה,
כן.
כדי לרדת לממד, וכשהוא עלה לגג הוא ראה את הנקאים וראה כבר את החבר'ה עם המדים השחורים והמטפחות, כן. הירוקות מסתובבים על המגרש כדורגל, והוא ירד בטיסה למטה, הכניס את כולם לאוטו והצליח להבריח את הרכב שלהם ב-6:29 בבוקר מחוץ לגדר של קיבוץ כפר עזה.
וכך הציל לא יומן שאנחנו מדברים על ורדה. אז זה פשוט מצמרר לשמוע את התיאורים האלה, שמה שמשפחות שלמות עברו. ב-6:29 הוא הצליח לאסוף את הבנות ולברוח משערי הקיבוץ.
נכון, הוציא אותם מהממד, הם לא רצו.
הם לא רצו.
הם אמרו, אבא, תראה, מה אתה עושה? הבת שלי, מאמא, מאמא, השתגעת? החוצה, החוצה, עם פיג'מות יחפים, ככה, אין, ראיתי אותם, קורה פה משהו לא טוב. והנס השלישי שקרה לנו זה שכן והילדים חזרו. אז אני יכולה להגיד שבתוך כל הדבר הקשה והמטורף והבתי אלמין ו... וקברים מראים ולהחזיר אותם לכפר עזה, כן או לא, והנצחה וכל הדבר הזה, ושאנחנו בכלל עוד לא בבית, ואנחנו גרים היום במחנה של קרווילות בקיבוץ רוחמה שמארח אותנו לשנתיים הקרובות. אז בתוך כל הדבר הזה לי קרו שלושה ניסים קטנים כאלה קטן. שאני יכולה להגיד קצת לשחרר אוויר מהריאות ולהיות בתוך המאבק הזה של החזרת החטופים שעדיין שם. אנחנו לא מרפים, אנחנו
לא,
מה שאנחנו יכולים
שלא.
אנחנו עושים, אנחנו בצמתים, אנחנו בהפגנות.
איך מתקדם השיקום של הקיבוץ, ורדה? יש לכם איזשהו התחלה של משהו עם המנהלת? אתם התחלתם לשקם, לבנות? איך זה הולך?
כן, יש לנו חברה מנהלת, יש לנו מנהל אתר, אנחנו, החברה המנהלת מול מנהלת תקומה, התחילו בשיקום תשתיות, העברת קווי ביוב, מדרכות, חשמל, כן. תאורה, מבנה ציבור, והרסו כבר את ה-18
הבתים שנשרפו.
כן. ויש עוד כ-100 שהם נחשבים כאדומים שמחויבים בשיפוץ מסיבי בתוכם. אנחנו באופן אישי, פרטי, כבר יש לנו תוכניות לבית חדש. ואנחנו מקווים שתוך שנתיים נוכל לחזור הביתה.
אני משוכנע, כמי שהיה בכפר עזה, כשביקרתי את ידידי שם, שי חרמש, המקום היפה הזה יחזור להיות ירוק, ואתם אנשים חזקים, תחזרו להיות מי ש... לא, לעולם לא תוכלו לחזור להיות מי שהייתם לפני השבעה באוקטובר, אבל בהחלט הייתי אומר ש... עוד נכונו ימים יפים לקיבוץ כפר עזה.
כן, רק אני כבר לא רוצה להגיד שנתפלל, כי אני קצת הפסקתי להאמין בבורא עולם, אבל אני מאוד מאמינה בעצמנו.
כן.
אני מאמינה בעצמנו, ואני מאוד מקווה שנצליח.
ורדה גולדשטיין, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, ואני מאחל לנו ולכם שנזכה לקצת שקט וקצת נחת, ובעיקר בשורות טובות.
אמן, אמן. תודה רבה.
תודה, תודה. שוקי, אתה יודע, השבוע הלך לעולמו...
שלמה
מנצור.
יש לך תמונה שם.
האיש המבוגר ביותר... שנחטף, נרצח בשבעה באוקטובר.
ונחטף.
נכון. וגופתו נמצאת בעזה. זה פשוט לא יאומן. בין 87. הוא חגג יום הולדת 87.
מה אתה מצפה שיקרה? עם שאר החטופים שלנו. כן. כאילו, באמת, שמעתי את ורדה, כן. ראית?
הכאב הוא כאב ועצום.
ואני מנסה להבין איך...
הנה, אנחנו נראה אותו מיד על המסך, את שלמה מנצור. הוא נולד בעיראק ב-1938. הוא שרד את הזוועות של הפרהוד, שוקי. עלה לישראל והיה ממייסדי קיבוץ כיסופים.
הנה הוא על המסך.
בו הספיק לעבוד לאורך השנים, כמעט בכל הענפים השונים. איש... עם ידי זהב ולב זהב, וכולם קיוו שהוא יחזור חי אל אשתו, מזל, אל חמשת ילדיו, אל 12 הנכדים שלו, ולאחים והאחיות.
איך הם קיבלו את ההודעה? זאת אומרת, מי יודע להם?
יש ועדה מיוחדת בצבא.
כי אני מנסה להבין אם זה כמו ההודעה של...
של הילד.
של הילד, כן.
של בנה, כן.
אני מנסה להבין את הרעיון.
אני נוטה להאמין ששילוב של צילומים וניתוחים ומודיעין ועוד כל מיני דברים כאלה, הביאו אותם למסקנה שהוא נרצח בשבעה באוקטובר.
ורק עכשיו, שנה וארבעה אחרי, צהל החליט לשחרר.
לשחרר את זה, כן.
הרבה דברים לא מובנים לי, הרבה דברים לא אמרתי.
כן.
אנחנו לא מדברים נכון.
שלמה מנצור, יהי זכרו ברוך.
אמן.
ויש שיר שהוא מאוד אהב, כך הבנתי מביתו, שיר של דודו טסה. היה לי חבר, היה לי אח. בוא נשמע.
לא השאירו לי דבר
כן, אתה רוצה לשים לנו איזה ג'ינגל אולי ככה בשביל הכיף? מה אתה אומר, אבנר, הטכנאי שלנו? שים לנו איזה ג'ינגל ככה. איך הסמיון היה אומר? שים פתיח. תשאיר.
תראות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
עד שעמלנו על הג'ינגל הזה לשבוע. אתה מוריד לנו את זה בשבוע.
כן, כן, כאילו, אתה יודע כמה מחשבה הוא שקע פה.
אתה יודע כמה מחשבה הוא שקע.
אתה יודע כמה פעמים חתכתי והחזרתי והדבקתי וסידרתי ועשיתי.
שוקי, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
שאל.
מה טראמפ הוציא לדעתך הבוקר הודעה חדשה?
אתה יודע, זו שאלה מכשילה.
אני יודע. אתה יודע למה?
כי יש את קני ווסט, כן, יש את הטוויטר, לא, יש את אלון מאסק.
לא, כי הוא הוציא עוד שלוש הודעות.
יש מצרים, יש את ירדן, יש... כן. כאילו, אתה יודע, כן, אי אפשר כן. לדעת אצל כן. טראמפ, אי אפשר לדעת. אני לא חושב שביום שבת ב-12 כל החטופים יחזרו, נשכח מזה, זה לא יקרה, אבל אתה יודע, איתו אי אפשר לדעת.
אי אפשר לדעת כלום. טוב, אנחנו ממשיכים גם השבוע לעסוק בעלילות טראמפ ברחבי העולם. תחת הכותרת, הפסקנו להיות פריירים. מי שחושב שתעלת פנמה הוא גימיק או ספין, לא יודע על מה הוא מדבר. ואתמול עוד החלטה דרמטית, שוקי, לגבי סוכנות הסיוע האמריקאית, USAID. ואנחנו אומרים בוקר טוב בלוס אנג'לס לפרשן שלנו לענייני טראמפ, ישראל דהן. בוקר טוב לך.
ערב נעים אצלכם, בוקר אצלנו, כן.
כן, עכשיו, לפני שנצלול, תרתי משמע לתעלת פנמה, אנחנו חונכים הערב פינה חדשה בתוכנית, והיא שיחה בהפתעה. ישראל, האם אתה מזהה כן. את הקול הבא? אנא, הצג את עצמך, בבקשה.
ערב טוב, ישראל, דהן היקר, ולכל המאזינים.
רונן, אחיין שלי, שיהיה
בריא. בוא נזית מהר, אה? שלום לך, רונן, רונן המזלג, לוחם ביחידת מגלן, ואחיין של ישראל דהן, פרשננו. ישראל, הפתענו אותך? הפתעה נעימה?
מאוד, מה זה נעימה? אתה יודע, אני בדיוק יצאתי מישיבה, כשהתקשרתם הייתי בישיבה, יצאתי,
אתה כל הזמן בישיבות.
ואז אמרתי, וואו, שכחתי לשלוח לרונן, כן. אמרתי לאשתי שאני היום ברדיו, אבל שכחתי לשלוח לרונן שאני ברדיו, אז מה שחבוע, ועכשיו אמרתי, אני אולי, התקשרתם, אולי אני עכשיו אשלח לו, אבל טוב, נו, רונן זה הפתעה.
והנה, רונן, ישראל, תדברו, בבקשה, רונן.
האמת, הפתעה נעימה גם לי, כי בעצם קודם כל תודה נפתלי שהעלית אותי לשידור, שאני רוצה לנצל פה את ההזדמנות.
כן.
באמת, להביע הערכה עמוקה ולהודות לישראל דהן, ולעוד מאות התורמים הנפלאים שלנו בחו"ל שתמכו בנו בצבא בתקופה קשה ומאתגרת. ונפתלי, אני רוצה להגיד לכם שזה לא מובן מאליו. התורמות שקיבלנו בעיניי הן מסמלות קשר עמוק ואכפתיות אמיתית כלפי חיילי צה"ל. ואנשים כנראה לא מבינים, אבל אני רוצה ברשותך להדגיש מה החשיבות של התרומות.
כן.
תראה, התרומות שקיבלנו בעצם סייעו לנו לחיילים, לצבא, למפקדים, בתחילת התמרון, בצרכים מאוד מאוד קריטיים, כמו ציוד אישי, ציוד רפואי מתקדם, מערכות טכנולוגיות שתרמו בעצם לביטחון של הלוחמים בתוך עזה.
פנסים.
אבל בעיניי...
פנסי ראש היה הרבה.
בעיניי... סליחה?
פנסי ראש?
פנסי ראש, פצלים, כן. המון המון, יש עוד דברים שאני לא יכול גם לפרט בטלפון, אבל בעיניי, נפתלי, מעבר לערך החומרי, יש כאן מסר חזק של סולידריות, שהידיעה שהחיילים שבשטח, שמקבלים בעצם חיבוק חם מהקהילה היהודית ומהתומכים שלנו ברחבי העולם, נתנה לנו, לי באופן אישי, אני בטוח שגם לכל החיילים, כוח נפשי ומורלי.
רונן,
אתה יודע, זה תחושה...
כן. ספר לנו קצת על ה... ספר לנו קצת... אמרת שאתה מנהל בעמותת מגלן.
אני אסביר מה זה עמותת מגלן.
ספר לנו קצת על העמותה הזאת.
אחד המנהלים בעמותת מגלן. בעצם עמותת מגלן, אני אסביר קצת על העמותה, היא העמותה של יוצאי היחידה. שהמטרות, שמטרת העמותה...
אתם ספגתם אבדות בשבעה באוקטובר, נכון?
אני תכף מדבר על זה,
כן.
אבל שמטרות העמותה בעצם היא חיזוק הקשר בין בוגרי היחידה ותמיכה בלוחמים המשוחררים ובבני משפחותיהם, כולל סיוע בלימודים, אנחנו עוברים בתעסוקה, הנצחה לזכרם של הנופלים היחידה, ולצערי מהשביעי לאוקטובר היו לא מעט נופלים ליחידה. ואתה יודע, אנחנו אחראים גם על כל תהליך שיקום חיילים במידת הצורך, חיילים שנפצעו. בעצם העמותה היא לא רק ללוות אותם, היא גם עוסקת בארגון אירועים חברתיים כמו כנסים, ימי זיכרון, פרויקטים חינוכיים וקהילתיים. בעצם העמותה מקנה ערכים בעיניי, בעיני כולנו. כן, של
מצוינות,
מנהיגות ותרומה לחברה האזרחית.
אז רגע, שנייה אחת. ישראל, אתה מקבל טלפון מרונן, ומה אתה עושה?
מאיזו בחינה הוא?
לא, לא, באוקטובר. מלחמה מתחילה, ואתה מתגייס כל כולך.
הוא לא, אני לא, לא קיבלתי טלפון, זה היה על דעת עצמי. אני יצרתי קשר... אמרתי לך, בתקופה הזאת קמתי עמותה עם כמה חברים שלי מניו יורק, ופשוט התחלנו לשלוח לארץ, לחיילים. ובאותה הזדמנות, אתה יודע, אמרתי, אני רוצה ליצור קשר עם רונן, ואז יצרתי איתו קשר עם רונן, ואמרתי לו שאני רוצה לשלוח ליחידה שלו, ו... להרבה יחידות אחרות, שלחנו כמויות מטורפות. וזה, אני, אתה יודע, מה שהוא מספר עכשיו, זה עושה לי כמו צמרמורת בגוף.
כן, ברור.
תראה מה כל דבר קטן שאנחנו שלחנו, מה זה עושה לחיילים, איזה מורל זה עושה להם, איך הם נלחמים בשבילנו. אנחנו פה יושבים באמריקה, והם נלחמים בשבילנו, בשביל המדינה. זה משהו שאי אפשר להסביר את זה, וזה נתן לי עוד מוטיבציה, עוד לרוץ, ועוד לשלוח דברים, ועוד לעשות דברים. ובאותה הזדמנות גם סיפרתי לך, אני שלחתי גם לקהילה האתיופית באשקלון, כמויות unbelievable. כי רציתי, אתה יודע, רציתי לא רק לחיילים, כמובן לחיילים, אבל לכל הקהילות שיכולתי לעזור.
אל תדאג, ישראל, אנחנו עוד נגיע לטראמפ, החבר שלך, אבל רונן, חלקכם מאז השבעה באוקטובר בלחימה בעזה היה משמעותי?
כן, בעצם אנחנו מאז שביעי לאוקטובר שגויסנו באותו שבת ארורה, כבר בשעה 10:30 בבוקר כל המפקדים הגיעו ליחידת אם שלנו, ומשם האמת לא ידענו שום דבר מה קורה. אני במקרה אשקלוני והיו אזעקות בבוקר, ופתאום אנחנו פותחים את הטלוויזיה ורואים את הרע בכל שחדרו לתוך יישובים, ואני מיד נאלצתי להגיע ליחידה שלי, והגענו לשם, ובאמת עלינו על ציוד והלכנו להשתתף בלחימה בעוטף עזה.
זאת אומרת, אתם הייתם מאותם חיילים שראו את כל הזוועות בפעם הראשונה?
בין היתר, כן. אנחנו היינו, ולצערי גם עסקנו בזה בשמיני לאוקטובר, בתשיעי לאוקטובר.
אנחנו שנה וחצי, עוד שנה וחמש אחרי, המראות האלה רודפות אותך? או שאתה מצליח איכשהו...
אנחנו קודם כל עוברים... אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לפרטים, כן, כי זה, כן, אני, כן, אני סיימתי, אני רוצה רק להדגיש פה, כן. חברים, שבעצם החטיבה שאני משרת בה, היא סיימה לפני חודש סבב שלישי של לחימה בעזה. סבב שלישי, מהשביל אוקטובר, סבב שלישי. ואני רוצה לומר לכם בגאווה, כן. שהלוחמים ומפקדי היחיד, החטיבה, בעצם הוכיחו זכות במשימה, נחישות ועמידה באתגרים, האתגרים המורכבים שהיו בשטח, ובזכות רוח הלחימה, המקצועיות, השלמנו את המשימה בהצלחה. אנחנו, יש לנו ימי עיבוד לחיילים, למפקדים, יש לנו תמיכה מהצבא, עם פסיכולוגים, בשיחות וכו'. אני לא רוצה לפרט פה כרגע, אבל אנחנו באמת עוברים ימי עיבוד, ואנחנו מטופלים, וזה לא נעים. אני אבל... לא רוצה לחזור חזרה
אני, ל... אני קראתי באיזשהו מקום שאתם אחת היחידות הטובות בעולם. זה נכון?
אנחנו יחידה מובחרת. קודם כל, היום אני בחטיבת הקומנדו. בתוך חטיבת הקומנדו יש את יחידת מגלן. בעצם זה חיילים ששירתו ביחידת מגלן, ובמילואים הם הגיעו לחטיבה. אנחנו חטיבת הקומנדו, אנחנו עשינו... המון דברים מהשביעי לאוקטובר, חלקם ערכיים, וקיבלנו משימות, ואני הרגשתי שעמדנו בהצלחה במשימות שקיבלנו. לצערי גם היו עבדות, אבל זה מלחמה. אנחנו פשוט צריכים להבין שאנחנו בשביעי לאוקטובר גילינו שוב את האיכות של העם, את עוצמת הקשר, את ההירתמות, כן. של כל המדינה. אם אני אזכיר לך מה היה בשביעי, לפני השביעי לאוקטובר, נכון. לא רוצה להזכיר את ההפגנות של קפלן, כן, ואת הפילוג והכל, אבל בעצם, זה, אתה יודע, חידש את הקשר,
כן.
וזה בלתי ניתן לניתוק, כאילו, בין מדינת ישראל לבין גם הקהילות ברחבי העולם. כי אני ראיתי בשביעי לאוקטובר כמה תמכו בנו, כמה עזרו לנו, ואני אומר שהאנשים האלה, פשוט להגיד להם תודה, גם תגיד, לישראל.
אני רוצה לשאול, רונן, בדיוק דיברת על קפלן, אתם סבב שלישי בלחימה, אתם נלחמים, אתם רואים, שומעים חדשות, רואים את הפילוג שיש בעם אחרי השביעי, ואחרי שכבר, אתה יודע, צהל היה בפנים, מה זה עושה לחיילים? כל קפלן וכל המסביב וכל ההפגנות.
שהתגייסנו, אנחנו שמים את הדעות הפוליטיות בצד.
חד משמעית.
אנחנו לא נכנסים לפוליטיקה. כל מי ששם עליו מדים, בין אם הוא שמאל, ימין, מרכז, זה לא מעניין. אנחנו באנו לשמור על מדינת ישראל, והמטרה שלנו הייתה חד משמעית, א', להחזיר את החטופים, לייצר שקט באזור בעוטף עזה. אל תשכח שגם במקביל נפתחה חזית בצפון. אז אני אומר שברגע שאתה על מדים, לא שמעתי את המשפטים קפלן ועל הפילוג ולהפך.
זאת אומרת, זה היה רק בתקשורת הפילוג הזה של הצבא.
אני לא הייתי תקשורת, אז אני לא יודע מה בתקשורת, אבל אני יכול להגיד ברגע שהיינו בצבא, אנחנו היינו נטו למשימות, ולא עניין אותנו פוליטיקה, ולא דיברנו
מי
יצא להפגין בקפטן.
רונן, שאלה אחרונה לפני שניפרד ממך. אז קודם כל הצלחנו לעשות שיחה בהפתעה, והפתעה נעימה, גם לך וגם לישראל. ב', הדאגת קצת את אמא, אבל טוב שישראל היה בתמונה, מה שנקרא. היי ישראל, אתה ידעת יותר מאחותך איפה האחיין שלך נמצא.
אני שואל אותה, מה עם רונן? לא, הוא פה, הוא שם. היא לא הבינה בכלל איפה.
פה ושם, פה ושם. כן, פה
ושם. אנחנו עושים דברים בשקט ובבטחה.
אוקיי.
לא, תשמע, אני מדבר עם אחותי, דרך אגב, רונן, דיברתי איתה אתמול. אני מדבר איתה שבוע, כל שבוע, כל שבועיים פחות או יותר, במלחמה כל שבוע. מה איתך, מה עם ה... מה עם רונן? לא, הוא פה, הוא הלך פה, הוא הלך שם.
טוב. אז רונן, אם תיקראו שוב לדגל,
אז הם ילכו עוד פעם.
יש מצב שזה יקרה מבחינתכם? זה...
כן. חד משמעית.
כן.
אתה יודע מה אמרתי...
מה ישראל?
נפתלי, אמרתי לרונן, דרך אגב אמרתי את זה גם לאחותי ויביאן, אני רוצה עכשיו... במלחמה רציתי לבוא, תשימו אותי, אמרתי לרונן, אמרתי לך, תשימו לי תפקיד, אני רוצה לבוא.
איפה נשים אותך, ישראל?
מה, איפה תשימו אותי? מה שתגידו לי אני אעשה.
כשהיית בצבא היה עוזי, אתה, מה, אתה יודע מה יש עכשיו?
קודם כל, ישראל, עשית
מספיק. ואנחנו נמשיך לעשות בעזרת השם.
בסדר גמור.
אז באותה הזדמנות...
כן, בבקשה, רונן, משפט ציון.
עוד משהו קטן, נפתלי. אני רוצה לומר לישראל ולתורמים האחרים, שאתם חלק בלתי נפרד מהמאמץ להגנה על המדינה. ושתדעו כמה שאתם
עושים,
אנחנו מקבלים מכם את התמיכה ואת החיבוק, ואני עוד פעם מדגיש שזה מה שנותן לנו את הכוח הנפשי והמורלי.
תראה איזה כיף לשמוע, נפתלי, זה משהו.
בשביל זה
כיף לשמוע.
בשביל זה אנחנו כאן.
עזוב שהוא האחיין שלי, עזוב שהוא.
נכון.
שוקי, זה לא קשור שזה האחיין שלי.
לא, ברור, ברור, תראה, אני...
איזה כיף לשמוע ממה שעשית, בשבילי זה הכל, it's everything.
כן.
אז אולי בהזדמנות זו שכולם ככה מחייכים, אולי נמצא איזה ספונסר לעמותה בארצות הברית, משהו?
איזה ספונסר לעמותה של
כן,
מי?
כן, שלנו.
של רדיו סול.
ברור. כאילו, אתה יודע, אם כבר כולנו ישראל. ברוח ההתנדבות כן. והתרומות, אז...
ישראל, כשאתה תגיע לארץ, יש לנו על מה לדבר.
בואו. אתה יכול להתחיל לשלוח בינתיים, כאילו, בגלל שיש כבר, אז חבל. אוקיי, אני מנסה לייצר פה משהו, כי את הקומנדו הכרנו בלבנון.
כן.
בלבנון הראשונה והשנייה, אם אתה זוכר, שהלבנונים היו אומרים, אפשר לעשות הכל, להילחם עם כל הצבא עד לקומנדו הישראלי.
כן.
איתם לא נוגעים. אתה זוכר את זה, רונן?
טוב, אז... זה היה ככה. רונן, אז באמת היה לנו העונג להריח אותך בתוכנית.
תודה רבה לכם, תודה על ההזדמנות על הבמה.
ולהגיד לכם תודה רבה על מה שאתם עושים, מה שעשיתם ומה שתעשו. למעננו, למען הדורות הבאים. תודה רבה רונן.
תודה.
להתראות רונן, תמסור דש.
להתראות ישראל,
ובוקר
טוב.
תודה,
ותמסור
דש.
אוקיי. טוב, ישראל, עכשיו אנחנו איתך בענייני טראמפ. אתמול הוא הודיע שמשהו שאנחנו לא כל כך מכירים, הציבור הישראלי לא יודע, USAID, זה סוכנות הסיוע האמריקאית, מה הוא עשה איתם? מה הוא החליט?
תשמע, USAID, זה זה ארגון שקיים הרבה שנים באמריקה.
כן.
הרבה מאוד שנים. ומזרימים כספים לכל מיני ארגונים בעולם. אני יכול לנקוט בכמה קטנים.
כן.
אם אתה רוצה לשמוע. בוודאי. 300 מיליון דולר לחמאס לקנות מלט.
מה?
47 מיליון דולר לעודד תיירים למצרים. יש סדרה שנקראת Sesame Street, בעיראק מפעילים אותה, תורמים להם 30 מיליון דולר בשנה. סתם, אני צריך דוגמאות.
זה לא יאומן.
זה מדובר על סכומים מטורפים להרבה מקומות, ומי ש, מי שעבד על זה, זה אילן מאסק. טראמפ הביא אותו במיוחד לנקות את כל מה שקורה בארגונים האלה. יש עוד ארגון שאני אכנס אליו עוד מעט. אז הוא פשוט נכנס, אילן מאסק הביא את הצוות שלו, יש לו צוות היום כמעט 40 איש, שהוא פשוט עושה ניקיון. והדוברת של הבית הלבן אתמול הראתה, קרוליין לויט, אתמול הראתה קבלות למי שולחים את הכסף. סכומים מטורפים לכל מיני, דרום אפריקה, 500 מיליון דולר.
על מה? על מה?
400 שמעתי.
כן, כן, לעידוד, עידוד בכל מיני ארגונים בדרום אפריקה. בכל מיני מדינות שלחו סכומים מטורפים. הסכומים האלה מגיעים לעשרות ביליון. אומר לך, כמעט הגיע ל-100 מיליארד דולר. בשנה, וזה הדמוקרטי.
סגר אותם עכשיו?
הוא סגר?
סגר את הכל. הוא סגר את הכל. והוא עכשיו עבר לעוד מחלקה שנקרא דודג'.
כן.
שהיא, המחלקה הזאת היא, זה עובדי מדינה. יש לך 80, ביידן הביא 80, 8,000, סליחה,
8,000,
עובדים למס הכנסה.
למס הכנסה.
כן.
מישהו צריך לשלם את מה שהאמריקאים תורמים, לא?
כן, הוא החליט להביא עובדים למס הכנסה, לבדוק, וזה סתם, מקבלים מזכורת. ולעוד כל מיני ארגונים, הוא רוצה להיכנס עכשיו לצבא, לחתוך לצבא, לבתי ספר, לבריאות. תשמע, מה שקורה פה, הוא גרם, הבן אדם הכי שנוא היום באמריקה זה אילן מאסק. מבחינת הדמוקרטים.
אתה מבין, הוא עושה את הניקיון העמוק הזה.
שהיה צריך לעשות כבר מזמן.
תגיד לי, ישראל, איזה מחלקה אחראית על שליחת הקונדומים לעזה?
זה USA. עכשיו, הם הגיעו, הם עשו חשבון. תראה, לאמריקה יש 36 טריליון דולר דפיסיט.
כן.
הוא גם רוצה להיכנס לצבא, לחסוך. דרך אגב, הם טוענים שיש הרבה שחיתויות.
כן.
מלא שחיתויות. הוא רוצה, הוא אומר, טראמפ אתמול אמר, אילן מאסק היה אצלו בווייט האוס, והראו את זה בטלוויזיה עם הבן שלו הקטן. דרך אגב, הבן של מאסק, הוא נתן לו את השם אקס.
אוקיי.
אז הוא היה אתמול, והם שניהם דיברו, והם מדברים לחסוך בין 1 טריליון ל-2 טריליון בשנה. זה משהו מטורף. תחומים לא נורמליים. לא, אבל
רואים שטראמפ עושה שינויים. הנה ההתבטאות האחרונה של קניה ווסט. אז מאסק סגר לו את הטוויטר.
כן.
סגר לו את הרשתות. ממש נטרל אותו מהכל.
תגידי, ותעלת פנמה, מה החדשות הטריות?
החדשות בתעלת פנמה זה שמרקו רוביו, שר החוץ, היה שם לפני שבוע, והם הגיעו איתו להסכם שאת התעלה הסינים לא ינהלו, זה האמריקאים והפנמים, וכל העוניות שעוברות דרך תעלת פנמה של האמריקאים לא ישלמו את המס. ו 70% מהאוניות שעוברים בתעלת פנמה זה אוניות אמריקאיות שבאות דרך תעלת פנמה.
אז הם הסכימו לקבל את התנאי הזה, את האולטימטום של ארצות הברית, לסלק את הסינים ושהאוניות לא ישלמו
הסינים
מס.
הסינים לא ינהלו את התעלה, יש כן. הסכם, והאוניות האמריקאיות לא ישלמו, וזה לא נגמר הסיפור. הוא עדיין מדבר איתם, הוא רוצה לקחת את התעלה בסופו של יום. זה עדיין לא בטוח שזה הסוף. מקסיקו, קנדה, גם ירדו מהעץ. הוא נתן להם חודש להתארגן ולעשות איתם חוזה חדש של המכס.
כי למה? אתה יכול לתת לי דוגמה לאיזה אבסורד שבין קנדה לארצות הברית, למשל בתחום המכוניות?
אני אתן לך. כן, בוודאי. קנדה פתחו מפעלים לבניית מכוניות.
לייצור מכוניות, אירופאיות. כן.
כן. האירופאים שולחים את כל חלקי החילוף, פותחים מפעלים בקנדה, מרכיבים את המכוניות, מכניסים אותם בלי מיסים. כלום, לא משלמים כלום. אז אדון, יש הבדל של דפסט בין קנדה לארצות הברית, 200 מיליארד דולר בשנה זה מה שאמר הנשיא אתמול, 200 מיליארד דפסט.
מדהים.
אז הוא אומר לו, לא, אתה לא יכול להכניס את המכוניות האלה, אתה צריך לשלם לי 25%.
הבנתי. אז כרגע זה עומד על כך שהם יירגעו, נתן להם חודש כדי להתיישר ולראות לאן ממשיכים מכאן.
כן, הוא נתן להם חודש, אמר להם, תגיד, תבוא אליי בהצעה.
אוקיי.
אז אם זה לא יהיה 25, אולי יהיה 15, אולי יהיה 20, אוקיי. אבל הקנדים, זה לא יהיה בחינם.
זה לא יהיה בחינם.
תראה, דיטרויד זה המקום של אמריקה, של מכוניות.
תגיד לי, טראמפ שמע על רדיו סול? הוא רוצה...
אני...
בוא'נה, שלא יקח לנו את התוכנית.
שיקח,
נפתלי, שאני אסיים, אני אתקשר אליו. תקשר אליו, תגיד לו שאנחנו פתוחים למסע ומתן עד יום שבת ב-12.
עד 12 בשבת.
אם לא ישחררו...
אם לא יקחו את הרדיו, אנחנו נבוא אליו.
או שישוחררו החטופים.
אחד מהשניים.
ויפתחו שערי הגיהנום.
תגיד ישראל, ממה שאתה שומע, ממה שאתה, בטח שם מדברים על זה יותר ממה שפה, מה הוא יעשה עד יום שבת ב-12? זאת אומרת, יגיע השעה 12 וישחררו רק שלושה ולא כולם. זה לא סוג של העלבה, מה שנקרא?
לא, זה לא עובד ככה.
הוא אומר, 12, כולם.
לטראמפ יש תוכנית, ולפי דעתי הוא רוקם תוכנית מסודרת. הוא כבר דיבר עם פוטין אתמול בטלפון.
ועם זילנסקי.
אני לפי דעתי שוחטים כבש על אוקראינה, שיעשו סיבוב, ועזה, הוא יוותר להם על עזה, פוטין יגיד, אוקיי, תעשה מה אתה רוצה, הוא יעמוד במילים שלו. הוא יעמוד במילים שלו, על ההגירה של העזתים.
אתה רואה את זה קורה?
100%. הנה, תשמע בקולים, אני אומר לך.
Read my lips.
זה יקרה.
אבל המצרים, היום המצרים עומדים על הרגליים האחוריים, האחוריות שלהם.
אם סיסי, לא, אם סיסי יבוא, לא יבוא, זה לא קשור. ראית מה היה עם המלך עבדאללה אתמול?
אתה שמת לב שהוא... עושה ממצמץ הרבה עם העיניים.
ראית כמה הוא מצמץ בעיניים?
בלחץ מטורף הוא היה אתמול.
מטורף. עכשיו, לא, הוא אמר לו, הוא ייקח 20 ילדים. חכה, 20 ילדים?
כן, של החולים.
מה, הוא לא ייקח, חכה, מה, הוא לא
ייקח? 200, לא 20, 2000.
סליחה, 2000.
בדיוק, 20, מה זה?
לא, 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 2,000 ילדים. חכה, הילדים לא יקחו את ההורים. ההורים ממוצע שם בעזתים זה 5-6 ילדים. זה כבר 6,000.
התחלנו עם פינוי.
מה 2,000? ל-2,000 ההורים ישארו בעזה והילדים יבואו לבית החולים? אז הוא ייקח את ההורים, את האחים אחיות, זה 6-7 ילדים, זה כבר 6-7 אלף נפשות, זה התחלה.
טוב, ישראל, יאללה, סכם לנו עכשיו את מה הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים לזכור, שעתיד לקרות או שקרה, יאללה, משפט סיום שלך.
איפה, באמריקה?
באמריקה, כן. קודם כל, האם הדמוקרטים עדיין באבל, בהלם, מה קורה איתם?
הדמוקרטים בהלם מוחלט. מה שקורה עם אילן מסק, מה שהם עושים עכשיו, הם נכנסים להם למקומות מטורפים, הם לא מבינים, הם מנסים ללכת לבית המשפט העליון, בית המשפט המקומי, עושים קצת רעש, זה לא עובד, לא יעבוד.
זאת אומרת, במשפט סיכום אחד, טראמפ רציני, זה לא גימיק.
לא גימיק.
היה לו הרבה זמן לעשות תוכניות.
זאת אומרת, טראמפ זה לא גימיק.
טראמפ זה לא גימיק, טראמפ עושה את העבודה שלו, הוא יעשה את העבודה שלו. אתה תראה שהוא יסגור דיל עם פוטין, אתה תראה שהעזתים לא יהיו שם, ואתה תראה שבסוף טראמפ, כל מה שהוא אומר, הוא מקיים. בנוגע לכל בנוגע אני מקווה שכל החטופים יחזרו בשלום.
אמן.
אני לא רואה את החמאסניקים האלה עומדים בתנאים שלו, וזה יהיה לפי דעתי עניין שהראש ממשלה.
ישראל, אתה שומע את השעון?
אתה שומע את השעון ואתה שומע את השיר סיום. ישראל דהן, לוס אנג'לס, תודה רבה לך. שבת שלום, סוף שבוע נעים.
סוף שבוע נעים.
גם לך, גם לכם, ביי ביי.
ביי ביי.
שוקי יקירי, עד כאן תוכניתנו סוגרים שבוע, ועל רקע שיר הסיום אנחנו נאחל להמשך קיום העסקה וחזרתם הביתה של החטופות והחטופים.
אמן.
תודה לכם צופות וצופים יקרים שהייתם איתנו בשעה האחרונה. תודה לך ידידי שמשתעל היום קצת
אני,
יותר
בדיוק, מה... אני אתנצל בפני המאזינים, אבל אני עדפתי לבוא לעשות תוכנית ולא לשבת בבית להשתעל לבד, פחות שכולם ישתעלו יחד איתי.
אני ידעתי שהמחויבות שלך כל כך עמוקה שאתה לא...
פשוט חם פה באולפן ואני יושב עם ג'קט גם.
הבנתי.
אז זה בכלל מוסיף.
אז תודה לך שוקי
אברהם. תודה לך נפתלי.
התוכנית הזאת תעמוד לרשותכם בדף הפייסבוק של רדיו סול וגם ביוטיוב. תודה לך אבנר, הטכנאי שלנו, לילה טוב, ולהתראות בשבוע הבא, באותה שעה.
באותו מקום.
באותו מקום. Yeah.